שלום, כבוד יושב ראש, הרב של מדריד, הרבנים, כולם. אז כפי שכתוב פה, הכנס ה-20, יש כל מיני שלבים בבגרות. הגיל הבוגר שנחשב, יש חינוך, יש 13, יש 18, יש 20, זה כבר יכול לעשות כל דבר. אז באמת, ברוך השם, מזל טוב על הבגרות המלאה שהגענו, שהכנס הגיע לכנס ה-20. אז הנושא שלנו באמת זה ירושה ותשלומי נזיקין, ואפשר להבין את זה בשני אופנים. האם הכוונה שהנזק מת או שהמזיק מת? אני הולך להתייחס לנושא הזה שהמזיק נפטר. מעצם הדיון של ירושות וצוואות, אז בכלל זה נושאים טרגיים, אנשים מתים בדברים כאלה, זה עצוב, וכמובן שמדברים עוד שיש נזיקין שמעורבים בזה, אז בכלל זה טרגי ביותר. אז אני מבקש סליחה עם הדוגמאות, לפעמים שאני אתן, זה דוגמאות קצת קשות. לפני שנתיים דיברנו פה על תאונות דרכים, אז המכה של תאונות דרכים לצערנו לא נרפאה עדיין. מעשה באדם שנסע ברכבו, והוא נסע בצורה לא זהירה והתנגש ברכב אחר, ולא עלינו גרם נזקים לרכב שלפניו, בין בגוף בין בנפש. זאת אומרת, היו נזקים גם לרכב, וגם אנשים שם שהיו בפנים נפגעו. גם הוא עצמו נפגע, ופינו אותו באמבולנס לבית חולים, ובדרך לבית חולים הוא, לא עלינו, נפח נשמתו ונפטר. שאלה היא, האם הנזוקים ברכב בלפנים יכולים לתבוע את הנזקים שלהם מיורשי המזיק הזה שלצרנו נפטר? אז קראתי באיזשהו מקום איזה בית משפט, זה מקרה שהיה קרה בחול, באיזה בית משפט שדן בזה, היה שם עוד פרטים, אבל הוא דן בזה, הוא אמר, דיינו שהפכו ליתומים, לא ניקח מהם גם את הכסף. כמובן שאצלנו בדין תורה זה לא ככה, אנחנו, הכלל אצלנו זה אין מרחמים בדין, ואם צריך לשלם, צריך לשלם. ובאמת הכלל הבסיסי בתשלומי נזקים של מיורשים, זה מה שמובא בתוספתא בבבא קמא, החובל בחברו, מת החובל, ייתנו היורשים. מת הנחבל, ייתן ליורשיו. כלומר, בפשטות, בין אם מת המזיק, בין אם מת הניזק, לא משתנים דיני התשלומים. רק פה, אם זה פה בין המזיק לניזק, פה זה יכול להיות בין היורשים של המזיק לניזק, או בין היורשים של המזיק ליורש הניזק, זה לא משנה. התשלומים הם אותו דבר. אבל אנחנו רוצים לבחון אם באמת זה כלל גורף לגמרי, או שיש בכל אופן איזה שהם פרטים. הפשטות של התוספת הזאת משמע ממנה שזה נכון לגבי כל התשלומים. בכל חמשת התשלומים שיש לנזק בנזקי גוף, הכל מחייבים את המזיק. ככה פשטות, התוספת לא חלקה. דבר שיוצר לנו בעיה בשיטת הרמב״ם, כי הרמב״ם אומר שכאשר אדם מודה שהוא הזיק מישהו בנזקי גוף, אז הוא לא משלם את כל החמישה, את הנזק ואת הצער הוא לא משלם. כי זה יש לזה דין של כנס. הרייבד שם חולק עליו ואומר למה לא מבין את החילוק בין התשלומים, אבל ככה פוסק הרמב״ם, ולכאורה באמת מהתוספת הזאת, באמת משמע כמו דברי הרייבד, שמשלם את הכל, כי אם זה היה כנס, אז לא היינו מחייבים את היורשים, כי יש לנו כלל שלא מחייבים את היורשים בדבר שהמזיק היה יכול להודות ולהיפטר, אז אנחנו לא מחייבים את היורשים. אם פה משמע שמחייבים את היורשים בכל, משמע שאכן מחייבים אותו בכל. החסדי דוד שם על התוספתא של רבי דוד פרדו, הוא באמת מקשה את הדבר הזה ואומר שלפי הרמב״ם צריך להעמיד את זה במקרה שכבר עמד בדין. גם כנסות שלא מחייבים יורשים, אבל אם הייתה מעמידים, זה נהפך להיות דין ממוני רגיל שמחייבים את היורשים. בהתחלה חשבתי שזה הוקים אותה קצת דחוקה, אבל גם הרמב״ם עצמו לגבי ערכין, יש משנה בערכין שאומרת שמי שאומר ערכי עליי ומת, אז מחייבים את היורשים, אז הרמב״ם עצמו מביא את הוקים אותה שמדובר כשעמד בדין, כשלא עמד בדין לא מחייבים את היורשים, אם כן גם פה. בכל אופן יוצא שאם אנחנו באים לחייב את היורשים בנזקים שנעשו שעשה אדם לפני שהוא מת, לפי הרמב״ם אפשר לחייב רק בבושת, ריפוי ושבט, ולא בנזק וצער, ואילו לפי הרמב״ם הכל. השכונות לא מכריע בזה, כי אנחנו היום לא דנים בנזקי גוף, אבל יש בכלל נפקמינו גם להיום, כיוון שגם היום אפשר לתפוס, צריך לדעת עד כמה יכול לתפוס, וגם נפקמינו למנדים, מה שמובא בחושי משפט בסימן א', בכל אופן אין בזה הכרעה ברורה. אבל השאלה היא, ממה אנחנו גובים את הנזק הזה? בעצם צריך לשאול, בכלל, מה פתאום מחייבים את היורשים בנזקים שעשה אביהם? הרי יש לנו כלל, יש לנו הפסוק הזה, כן, במתים חופשי, אדם מת, נפטר מהמצוות, הוא עשה נזק, בסדר. אבל הרי הממון הזה שהם ירשו, למי הוא שייך? הם כבר שייך ליורשים. מה פתאום שהיורשים יצטרכו לשלם? ממש הוא שייך של מסע, הרי כסף הוא שלם. עוד פעם? כן, מה פתאום? הרי אנחנו רואים, לא פוקד עבון. אלא שהאמת היא שבעצם אנחנו לא מחייבים את היורשים, אלא אנחנו מחייבים את הנכסים. כשאדם עשה נזק, אז הנכסים שלו משתבדים לנזק. כל חוב שאדם עשה, אז הנכסים שלו משתבדים, אז ממילא אנחנו, במובן מסוים אפשר להגיד, אנחנו לא מחייבים בכלל את היורשים, אנחנו מחייבים את הנזקים, רק הפוך, יש אפילו זכות ליורשים להגיד, אני אתן כסף במקום הנזק, אבל בעצם במקום הרכוש. יש אמנם מחלוקת קצת בין הפוסקים, האם יש גם שיבדו הגוף בחי גבנה, אבל בפשטות החיוב הוא על הנכס. אבל מה קורה באמת כאשר המוריש לא השאיר אחריו נכסים משועבדים? אז האם עדיין אפשר לפנות ליתומים, נגיד הוא השאיר ממון, או הוא קנה קרקע אחרי שהיה נזק, או דברים כאלה, האם עדיין אפשר לחייב את היורשים בנזק הזה? אז לגבי כל חוב, יש לנו כלל שאומר שמצווה ליתומים לפרוע חוב אביהם, כך הגמרא אומרת בכתובות בבא בתרא, שיש מצווה לפרוע חוב אביהם. מה נובע החיוב הזה? אז יש בזה שתי דרכים מרכזיות, דרך המרכזית יותר, מה שרשי אומר, ופוסקים, רוב הפוסקים אומרים שזה מצד כיבוד אב. כן, אדם, אבא שלו יהיה לווה רשע ולא ישלם, הוא לקח הלוואה ולא שילם, שלא יהיה לווה רשע ולא ישלם, אז אנחנו רואים שהבנים ישלמו את הדבר הזה מצד כבוד אביהם. כמובן, שאם זה מצד זה, הדבר הזה מוטל רק באמת מי שחייב בכבודו. לא כל יורש מחויב בכבוד מורישו. הבנים מחויבים. אולי אם יש הם בנים, יש נכדים, יש כבוד לסבא או משהו כזה. אני אומר שזה דוד שירש אותו, זה קרוב רחוק שירש אותו, הוא לא חייב. ומאזת ככה כותב הרמה, רמה בהי, שבאמת רק בנים מחויבים לפרוע חוב אביהם. אמר מתומים, חולק על זה, הוא אומר, כיוון הוא מוכיח, כל הדין הזה, זה לא דין של כבוד דאורייתא. כבוד דאורייתא זה משל אב, זה פה אמרנו, הכסף הוא כבר של הבנים. זה רק כבוד רבנן, אז הוא אומר, זה גם כן לא ראוי ולא הגון, שהמוריש שלהם, הוריש להם מיליונים, והוא מתבזה בזה שהוא לווה רשע ולא ישלם, והם יאכלו וחדי, ולכן הוא אומר שגם יורשים אחרים צריכים לשלם. כל אופן, זה הכיוון האחד, שזה מצד הכבוד. האיתור, ואחרים אומרים שזה לא מצד כבוד אב, אלא זה מצד שלא תהיה נעילת דלת בפני לווין. אם אדם אין לו נכסים, מי ירצה להלוות לו? הוא יודע שאם במיוחד אדם מבוגר, יש לו הרבה נכסים, אבל כולם נכסים שלא משתבדים, אם יש לו, לא יודע מה, מניות, יש לו חובות, יש לו דברים כאלה, אז מי ירצה להלוות לו? כדי שלא נעילת דלת בפני לווין, אמרנו שגם היורשים. לפי הדרך הזאת, ודאי שגם יורשים אחרים. זה לאו דווקא דין בבנים, זה כל יורשים. רק שנייה, תכף, עוד רגע. אז אמרנו לפי האיתור, אז זה גם על יורשים אחרים, ואולי נפקמינה נוספת, שהיא אולי אפילו עוד יותר משמעותית, היא האם על אותה מצווה שכופים את היתומים לפרוע חוב אביהם, האם כופים עליה? כי אם זה מצד כיבוד אביהם, כיבוד אביהם זה מצווה שמתן שכר בצדה שלא כופים עליה, אבל אם זה מצד תקנת חכמים שלא תנהל עוד לפני לווין, אם אני אשאיר את זה בידי הרצון הטוב של היורשים, הם ירצו או לא ירצו להישלם, אז שוב נמצאנו למדים שתהיה נעילת דלת, ולכן יכול להיות שכופים עליה, ואכן ככה כותב האיתור, שכופים על המצווה הזאת כדי שלא תהיה נילת דלת לווין. אומנם גם אם למען לפי השיטה הראשונה שזה מצד כיבוד אב ואם, יש אומרים שקופין בגלל שפה זה יותר מכיבוד אב ואם, זה למנוע ביזיון מאב. למנוע ביזיון מאב שהוא לא יהיה בבחינת לווה ועכשיו לא ישלם, זה אנחנו קופין על זה. בכל אופן, לשני הטעמים האלה יש מקום לשאול באמת, אז זה לגבי הלוואה רגילה. מה קורה לגבי נזק? לגבי נזק הוא לא לבא שום דבר. קרה פה איזשהו מקרה שגרם פה נזק, האם גם בחי גבנה אנחנו אומרים את הכלל הזה שהיתומים, מצווה ליתומים לפרוע חוב אביהם. אז בדבר הזה הביאו שח. השח מדבר על מקרה שבשולחן ערוך בסימן בסימן למד זין, לגבי נוגע בעדות, השולחן ערוך אמר שלא דואגים לדברים עתידיים. מה שעכשיו הוא נוגע, הוא נוגע. אם אתה אומר, אולי הוא יתאשר, ואולי יהיה סיבה שהוא יהיה נוגע, בזה לא מתחשבים. הדבר הזה מבוסס על הגמרא רבא בתרא, שאדם שמחר, פרק שלישי, אדם שמחר קרקע שלא באחריות, בכל אופן, למרות שזה לא היה באחריות, הוא לא יכול להעיד שזה באמת שייך לו. למה? כי הוא נוגע. אז הגמרא אומרת, איזה נגיעה יש בזה? אם יש לו קרקע אחרת, טוב, יבואו לגבות מאותה קרקע. אם אין לו קרקע אחרת, אז ממילא אין לו ממה לגבות. אז הוא אומר, תוסת, רגע, אין לו עכשיו, אבל אולי הוא יתאשר. אז הוא אומר, תוסת, סימן שלא דואגים שיתאשר. אז מכאן ההלכה הזאת בשולחן ערוך. שואל עצמה, אבל יש גם תשובה לגמרא. תשובה אומרת לגמרא, נכון, המדובר באמת שאין לו קרקע אחרת. בכל אופן, הוא לא רוצה להיות בגדר של לובה רשע ולא ישלם. מקדמים את אורינו ורבינו, זלמן חמיה. שתי דקות, וואו. אז לפי... שאם כן, אז שואל אם כן האסמה, בכל אופן, אז שיהיה לווה רשע ולא ישלם. אז הוא אומר, מדובר באחד כזה שהוא לא יהיה לווה רשע ולא ישלם, כי זאת אומרת, לא אכפת לו להיות לווה רשע. הוא אחד כזה שלא אכפת לו מה שאומרים עליו, יש לו אור של פיל. עכשיו דוחה את זה ואומר שלא, מדובר על עניין של נזק, שהחוב היה בצורה של נזק. בחובה של נזק, אין לנו את הכלל הזה של לווה רשע ולא ישלם. כיוון שהוא לווה רשע ולא ישלם, זה רק מי שלקח הלוואה. אם הוא לא לקח הלוואה, אז מה פתאום הוא לווה רשע ולא ישלם? ועל פי השח הזה, אמרו שאין דין שככה הנחל יצחק דייק מהשח הזה שלא אומרים את הכלל הזה בנזיקין. אבל רוב הפוסקים חלקו על זה, חלקו על זה בתרתי, חלקו על זה גם על השח בכלל, שגם בשאר החובות יש דין של לווה ורשע ולא ישלם. אדרבה, החוב הזה יותר חמור. לא יכול להיות שאדם עשה נזק לחברו. אתה אומר, אם הוא לא משלם, הוא לא לווה רשע ישלם. אדרבה, החוב הזה עוד יותר גדול. אפילו אנחנו רואים שמשלמים ממיטב, זאת אומרת, זה חוב הרבה יותר גדול. אבל בכל אופן, כך או אחרת אומרים רוב הפוסקים שגם בחוב של נזיקין יש את הדין הזה שחייבים לשלם, למרות שיש בזה פוסקים. אני רק עוד, אמרו לי פה שאני צריך לקצר, אני רק אומר ממש בראשי פרקים ש זה בכלל בנזיקין, אבל השאלה היא האם צריך לשלם בנזקים כאלה שהם לא נזקים ישירים. בגרמי, אנחנו יודעים שיש מחלוקת האם זה כנס או האם זה חיוב וגמור. למי שאומר שזה רק כנס, אז יש לנו כלל, בכנסות לא מחייבים את הבן אחריו. אבל האם יש עדיין, למרות שבאמת, אם זה למען אמר זה כנס, או נגיד בגרמה, שוודאי אין חיוב מצד הדין, אלא רק חיוב לצאת ידי שמיים, האם בחוב כזה, האם עדיין גם היורשים חייבים לצאת ידי שמיים? זה כנראה תלוי במחלוקת בין השח לבין הקצות, או השח לרבי עקיבא איגר ואחרים, האם חיוב של לצאת ידי שמיים זה חיוב ממוני, ואז אני אומר שאפילו אולי מועילה בזה תפיסה, ואז אני אומר חיוב ממוני, אז אני אומר גם ליורשים תשלמו. אבל אם זה חיוב, רק השח כנראה הבין שזה לא חיוב ממוני, זה חיוב מוסרי, שלחפר על האדם, ערכי או משהו כזה, אז זה חיוב על האדם, ועל זה היורשים לא מחויבים לדאוג לחיוב, לחפר על המורישם. זה יכול להיות אולי דבר נאה ויפה, אבל עדיין זה לא חיוב, והדברים עוד ארוכים, אבל אפשר לאחרים שכל טוב שלו. אני לא שומע. אני לא אמרתי תאונת דרכים. אני אמרתי, הפוך.
כשיש אחד תמצא כזה.
זה תאונה ישירה שוודאי הוא כן מחויב. אבל בתאונות של יכולים להיות כל מיני נזקים של גרמה, נגיד, דוגמה שיש איזה מוסכנית, שתיקן את האוטו, לא חיבר את הברקסים כמו שצריך. ובגלל זה היה אחר כך נזק. אבל לפני שקרה, אחרי שקרה נזק, ועוד יותר שאלה גדולה, האם הוא מת לפני שנוצר הנזק? האם אז גם כן אנחנו מחייבים, אבל אין כאן מקום.